הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שלישי, א' בסיוון תשע"ה, ראש חודש סיוון תשע"ה, מסכת כתובות, דף קוף וב. הנכם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו, מביאה לכם מדי בוקר בסייעת הדשמי הגדולה, הדבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. שבעה דפים. זה מה שנותר לנו עד לסיום מסכת כתובות. עכשיו רשמו לפניכם שבעזרת השם יתברך, במוצאי חג השבועות, יום ראשון, וב בסיוון תשע"ה, כאן ברדיו כל חי בשעה 22:00, נחגוג בשמחה ובטוב לבב וברוב עם את סיום מסכת כתובות. נהיה בבחינת זריזין מקדימים למצוות, שהרי למחרת היום, זין בסיוון תשע"ה, הוא יום סיום מסכת כתובות. אם כן, חגיגה ראשונה בעזרת השם יתברך כאן ברדיו כל חי, בשידור חי, בשמחה ובטוב לבב, במוצאי שבועות, מוצאי חג השבועות, יום ראשון וב בסיוון תשע"ה, בשעה 22:00, שמחת התורה. ולמחרת, ביום שני, ב5:00, ברדיו כל חי, נחגוג פעם נוספת את סיום מסכת כתובות. כך אנחנו רגילים כאן ברדיו כל חי, בסיומי מסכתות, כל סיום אנחנו חוגגים פעמיים. קל וחומר, וודאי וודאי, בחג מתן תורתנו, נחגוג פעמיים את סיום מסכת כתובות, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. גדול יהיה המעמד לכבוד התורה ולומדיה. עומדים לנו היום ראש חודש סיוון תשע"ה, והתורה אומרת על היום הזה, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. וזה קרה בשנת בית אלפים תממתת לבריאת העולם. לדעת הגאון מבילנה, מיום א' סיוון דורשים בהלכות החג. י' בית הימים הראשונים של חודש סיוון נשתנו לעילוי משאר ימי החודש ויש בהם קדושה קצת. היום ראש חודש דינו כשאר ימי ראשי חודשים. ארבעת הימים שבין ראש חודש לחג כבר עסק משה רבינו בעניין קבלת התורה עם אבותינו. בשישי בו, בוו בסיוון חג השבועות, ובחוץ לארץ גם בזין בסיוון, כדין כל החגים שעושים שם שני ימים. השביעי בסיוון הוא יום תבוח שביום זה היו מקריבים את קורבנות עולת הראייה שהביאו העולים לרגל, כאשר חג השבועות חל להיות בשבת. ואז אין הקרבת קורבן יחיד דוחה שבת, כי רק קורבנות הציבור שקבעו עליהם זמן יקריבו בשבתות. ועוד חמישה ימים שלאחר החג, גם בהם הקריבו קורבנות ראייה, אלה שלא הספיקו להקריבם בחג. שהרי קורבנות אלו יש להם תשלומים כל שבעה, נמצא שי"ב ימים אלו מראש חודש סיוון ועד י"ב, התקדשו יותר משאר ימי החודש. לפיכך, אין אומרים בהם תחנון בתפילה, וכן אין אומרים יהי רצון שאחרי קריאת התורה, ואין מזכירים נשמות בימים אלה, ואין מתענים בהם אפילו לא תענית, יום שמת בו אביו או אמו, יורצייט. מותר להתענות תענית חלום, וכן חתן ביום חופתו מתענה. זהו לפי הנהוג בארץ ישראל. אבל בחוץ לארץ נהוג שלא להתענות ושלא לומר תחנון בתפילה, רק עד אחרי איסרו חג ביום שמיני לחודש, ששישי ושביעי לאנשי חוץ לארץ הם ימי חג. שנה שניתנה בתורה, ראש חודש סיוון שבה, ראשון בשבת היה. כדברי רבי יוסי שאנו הולכים בשיטתו, והתורה ניתנה בשבת שהיא שביעי בסיוון. וסדר הימים שבינתיים כך היה. בראשון לחודש היה גם ראשון בשבת, ביום זה באו מרפידים למדבר סיני ויחנו נגד האר. ובאותו יום לא בא עליהם שום דיבור מפני חולשת הדרך. בשני אמר להם משה בדבר השם דברי הקדמה לתורה שידעו מה השם אלוקיהם דורש מהם לך שקבלו עליהם עול תורה. ולא שמירת מצוותיה בלבד, אלא יותר מזה הרבה. אתם ראיתם אשר עשיתי במצרים, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. וכמו שאנו עתידים לפרש פרשה זו לאלן, ולאחר מכן ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם, נעשה. יום שלישי אמר להם מצוות הגבלה. סימני גבול קבע להם סביב האר למור, עד פה תבואו ואל תקרבו אל האר מעבר לתחום הזה, כל הנוגע באר, מות יומת. ברביעי אמר להם מצוות קדושה ופרישה מן האישה, ואחר יתארו גופם ובגדיהם. והנה דבר השם היה אל משה, וקידשתם היום ומחר, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם. לפי זה הייתה התורה צריכה להינתן להם בשישי בסיוון, שהוא שישי בשבת. אבל משה רבינו הוסיף מדעתו עוד יום אחד לקדושה ולפרישה. ויאמר אל העם, יהיו נכונים לשלושת ימים, היינו, שלושה ימים של הכנה, וברביעי ירד השם. והסכים הקדוש ברוך הוא עמו, ולא ירדה שכינה על הער עד יום השבת, שהוא שביעי בסיוון. וזה לאחר שלושת ימי הפרישה, ועוד יום אחד של הגבלה שקדמה לפרישה. נמצא שמפי הגבורה נאמרו שלושה ימי הגבלה ונעשו ארבעה, וכן נאמרו רק שני ימי פרישה ונעשו שלושה. יום מתן תורה שעמד להיות בשישי בסיוון, לא היה אלא בשביעי בסיוון. אולם לדורות נקבע החג של מתן תורה לשישי בסיוון כל שנה כדבר השם אשר היה למשה בתחילה. לכך, גם זכר לימי הגבלה שבכל שנה אינם אלא שלושה, שמתחילים בג' סיוון כמו אז, בימי הפרישה שניים ד' והי בסיוון. לפיכך נוהגים שבשלושה ימים האחרונים שלפני חג השבועות כבר פוסקים עם מנהגי ימי הספירה ומסתפרים בהם, ועושים שמחת נשואין. לימים אלה קוראים שלושת ימי ההגבלה. אמר בספרים שבשלושת ימי ההגבלה צריך אדם להשתדל שיגביל עצמו מדיבור אסור ומשיחה בתהילה, וירבה בלימוד תורה. ראש חודש סיוון תפשינה הנה, בשמחה ובטוב ליבב, ניגשים אל תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולאהבותי, שתאיר עיני במאור תורתך ותצילני מכל מכשול וטעות, הן בדיני איסור והיתר, הן בדיני ממונות, הן באורה, הן בלימוד. גל עיני ואביתה הנפלאות מתורתך, ומה ששגיתי, כבר העמידני על האמת, ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, הוא כהרגלנו בסייעתא דשמיא, הפרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול, על דף קופי ממסכת כתובות. הנה השאלות והתשובות לצידן. שאלה ראשונה ששאלנו, האם אישה יכולה לתבוע תוספת כתובה אחר 25 שנים? והתשובה היא, לבר כפרה יכולה, לרבי יוחנן לא. השאלה השנייה, מה הפירוש אחריות טעות סופר? התשובה, שטר שאין כתוב בו אחריות סופר, הסופר הוא זה שטעה ולא כתבו, שוודאי נתכוון המלווה להלוות רק באחריות. ונחשב הדבר כאילו השטר כתוב בו אחריות, שאם ללווה לא יהיה לשלם, יוכל המלווה לגבות מקרקעותיו שמחר לאחר ההלוואה. שאלה שלישית, מפני מה נקראו גזירות וגזילות? התשובה, מפני שגזרו גזירות על גזילות של קטימת נטיות. שאלה רביעית, מניין לומדים איסור שוחד לחייב את הזכאי ומניין איסור בלזכות את הזכאי? התשובה, לא תתה נאמר בתורה לחייב את הזכאי, ושוחד לא תיקח אפילו לזכות את הזכאי. מאיכן נלמד איסור לשוחד דברים? התשובה, ממה שכתבה התורה שוחד ולא בצע, משמע אפילו שוחד שאינו ממון. אלה הם הוריי ורבותיי השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו אתמול וכעת. הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ראש חודש סיוון תפשינה, הנה עיקר העניין, ולימוד אף קוף וב ממסכת כתובות דפינו היומי. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קופי עמוד ב', ארבע שורות מתחילת השורות הרחבות במרכז העמוד, מן המילים תנו רבנן ושוחד לא תיקח. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה. כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. מביאה הגמרא ברייתא שאיסור שוחד כולל מלבד נטילת ממון, גם שוחד דברים שאינו ממון. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא נאמר בפסוק, ושוחד לא תיקח. מבארת הברייתא שהפסוק אינו צריך לומר שאסור ליטול שוחד ממון מבעלי הדין, אלא מחדש הפסוק שאפילו שוחד דברים שאינם ממון, נמי אסור, גם כן אסור. מבארת הגמרא שהברייתא למדה שהפסוק אכן מדבר בשוחד דברים ולא בשוחד ממון, מדלא כתיב מזה שלא נאמר בפסוק בצע לא תיקח, שזה לשון ממון, אלא נאמר בפסוק לשון שוחד שאינו דווקא ממון. ואם כן, זה בא לרבות שגם שוחד דברים אסור. מבררת הגמרא היחידה משוחד דברים שאותו אסרה הברייתא לקחת, אומרת הגמרא כי הדה שמואל, כמו המקרה שקרה אצל שמואל, שפעם אחת עבר במברה, עבר בגשר שעל הנהר, עתה הוא גברא יבלי ידי, בא אדם אחד והושיט את ידו לשמואל כדי לסומכו, שלא ייפול. אמר לי שמואל לאותו אדם, מה היה עבידתך, מה מעשיך כאן? אמר לי אותו אדם לשמואל, דין היית לי, יש לי דין ובאתי אליך כדי שתדונני. אמר לי, אומר לשמואל לאותו אדם, פסיל נלך לדינה, פסול אני לך לשמש דיין, מחמת שנהניתי ממך, והנאה זו שקיבלתי ממך, נחשבת כשוחד דברים. מביאה הגמרא עוד דוגמאות לשוחד דברים, וזהירותם הגדולה של האמוראים מחשש השוחד. אומרת הגמרא, פעם אחת בשעה שהמימר ויתיב וקדאין דינה, המימר ישב ודן דין, פרח גדפה הרישה, אף הנוצה ונחה על ראשו, עתה הוא גברה, בא אדם אחד, שקלי נטל משם את הנוצה. אמר לי, אומר לו המימר לאותו אדם, מה יבידתך, מה מעשיך כאן? אמר לי אותו אדם להמימר, דינה אית לי, יש לי דין אצלך, ובאתי אליך הדיין שתדונני. אמר לי המימר לאותו אדם, פסיל נלך לדינה, פסול אני לך לדון מחמת שנהניתי ממך, והנאה זו שקיבלתי ממך נחשבת כשוחד דברים. מביאה הגמרא דוגמה נוספת לשוחד דברים, מרוק ואבי שדי רוק הקמי. היה מונח רוק לפניו על הרצפה, עתה הוא גברה קסיה, בא אדם וכיסה את הרוק, כדי שמרוק ולא יגאל מזה. אמר לי מרוק ולאותו אדם, מה יבידתך, מה מעשיך כאן? אמר לאותו אדם למרוקווה, דינה אית לי, דין יש לי ובאתי אליך כדי שתדונני. אמר לי, אומר לו מרוקווה לאותו אדם, פסיל נלך לדינה, פסול אני לך לדין מחמת שנהניתי ממך, והנאה זו שקיבלתי ממך נחשבת כשוחד דברים. כעת מביאה הגמרא מעשה המראה עד כמה יכול שוחד דברים להשפיע על הדיין. רבי ישמעאל בר רבי יוסי, אבי רגיל אריסי דה ומייטי לי כל מעלי שבתא, קנטה דה פיירי, היה רגיל אריסו שעובד בפרדסו להביא לו בכל ערב שבת סל פירות מן הפרדס. יום אחד, הקדימה אריס והייתי לבחמשה בשבתא. הביא לו האריס, שעבד בפרדסו, את סל הפירות מן הפרדס, ביום חמישי. אמר לי רבי ישמעאל ברבי יוסי לאריס, מה ישנה העידנה, מדוע הקדמת בשבוע הזה להביא לי את הפירות כבר ביום חמישי? אמר לי האריס לרבי ישמעאל ברבי יוסי, דין היית לי, דין יש לי, ובאתי אליך כדי שתדונני, כי בתי הדינים היו יושבים בשני וחמישי בשבוע, כתקנת עזרה המופיעה במסכת מגילה דף ב' עמוד ב'. ואמינה ממשיך האריס ואומר, ואמרתי, אגב אורחי, עדתי לנמר, אגב שאני צריך לבוא אליך לדון, אביא היום את הפירות, ביום חמישי. לא קביל, לא קיבל רבי שמעאל ברבי יוסי מיני את הפירות, אף על פי שבעצם הפירות הללו היו שלו. ואמר לי, אמר לו, רבי ישמעאל ברבי יוסי לאריס, אף על פי שלא נטלתי את הפירות שלי שהבאת, פסיל נלך לדינה, פסול אני לך, מלשמש לך דיין. אותי ושיב רבי ישמעאל ברבי יוסי זוזה דרבנן, זוג תלמידי חכמים, לדון את האריס, מדובר היה בשני דיינים מומחים שלא צריכים שיהיו שלושה, וכדיינין עלי, והיו דנים אותו, בעד הדקה הזיל ועתי, תוך כדי שהיה רבי ישמעאל ברבי יוסי הולך ובא, היה לי בו חושב בזכותו של האריס. והשיטה מקובצת מביא את רשי במעדורה כמה, שנראה מפירושה שרבי ישמעאל יושב היה באותו בית מדרש שבו התקיים הדיון ושמע את טענותיהם, וכשהלך משם חשב לעצמו שהיה יכול לטעון האריס כך וכך, ואמר בליבו, איבאי האריס תאין אחי, אם האריס ירצה הוא יכול לטעון כך, ואיבאי האריס תאין אחי, יטען כך, כלומר הלוואי שיטען כך וכך ויזכה בדין. כשראה רבי ישמעאל ברבי יוסי שעד כדי כך הושפע מכך שהקדים לו האריס את הבאת פירותיו ביום אחד, ביום חמישי במקום ביום שישי, אמר, טיפח נפשם של מקבלי שוחד, אפילו אם מקבלים שוחד על מנת לדון, דין אמת. לפי שאי אפשר שלא יתו את הדין, משום שיש ביניהם קירוב דעת אל זה שמביא את השוחד. שערי, ומה אני, רבי ישמעאל ברבי יוסי, שלא נטלתי את הפירות שהביא לי האריס? ואם נטלתי, ואם הייתי נוטל שלי נטלתי, פירות שלי הייתי נוטל, כי זה מהשדה שלי וזה לא לשוחד ממון, ואף על פי כן, כך נטיתי כל הזמן לטובתו, הרי שמקבלי שוחד ממש, אף על פי שהם רוצים לדון דין אמת, על אחת כמה וכמה שיתו את הדין. מעשה נוסף מביאה הגמרא המראה עד כמה יכול שוחד דברים להשפיע על הדיין. רבי ישמעאל בר אלישה, שהיה כהן גדול, הייתי להביא לו ההוא גברה את ראשית הגז שלו, שהוא אחד משישים מגיזת הצון בכל שנה, וחייבים להתנו לכהן. אמר לרבי ישמעאל בר אלישה לאותו אדם, מאיכת, מאיכן אתה? אמר לאותו אדם לרבי ישמעאל בר אלישה, הנני מדוך פלן, ממקום פלוני, והיה זה מקום רחוק. שאל רבי ישמעאל בר אלישה את אותו אדם, וכי בכל הדרך מאתם לאחה, משם לכאן, לא אבי כהן למיטב עלי? לא היה לך כהן לתת לו את ראשית הגז? אמר לאותו אדם לרבי ישמעאל, דין היית לי, דין יש לי, ובאתי אליך כדי שתדונני. ואמינה אמרתי לעצמי, אגב אורחי, הייתי לי למר, אגב דרכי, שאני צריך לבוא אליך לדון, אביא לך את ראשית הגז. אמר לי, ישיב לו רבי ישמעאל בר אלישה, פסיל נלך לדינה. פסול אני לדון אותך, וכן לא קביל מיני, הוא לא קיבל ממנו את ראשית הגז מפני שנראה כאילו עושק את הכהן שהיה זה, האיש הזה רגיל ליתן לכהן מסוים את מתנותיו. עוטיב לישיב רבי ישמעאל ברבי אלישע, זוג עדי רבנן, זוג תלמידי חכמים, וכדאין אלו היו דנים אותו. בעדי דקאזיל ועתי, תוך כדי שהיה רבי ישמעאל בר אלישע הולך ובא, היה ליבו חושב בזכותו של אותו אדם. ואמר בליבו, איבאי, אם האדם הזה יוכל, תאין אחי, הוא יטען כך, ואיבאי האדם הזה, תאין אחי, יטען כך, כלומר, הלוואי שיטען כך וכך ויזכה בדין. כשראה רבי ישמעאל בר אלישע שעד כדי כך הושפע מכך שהביא לו אותו אדם את ראשית הגס שלו, אמר, טיפח נפשם של מקבלי שוחד אפילו על מנת לדון, דין אמת, לפי שאי אפשר שלא יטו את הדין, משום שיש ביניהם, בנותן השוחד לבין הדיינים, כעירוב דעת, שהרי למד רבי ישמעאל קל וחומר, ומה אני שלא נטלתי ממנו מאומה, ואם נטלתי, כלומר, ואף אם הייתי נוטל את ראשית הגז הזו שלי נטלתי, כלומר שלי הייתי נוטל ולא את ממונו, שהרי חייב לתנו לכהן, ואף על פי כן כך, הייתי נוטל לזכותו, הרי שמקבלי שוחד ממש, אף על פי שרוצים לדון דין אמת, על אחת כמה וכמה שיתו את הדין. כעת מביאה הגמרא מעשה המראה מה עונשה של לקיחת שוחד דברים. רבנן מספר את הגמרא, הייתי לאהו גברא, קנטה דגילדנאי, דווי גילי, סל ובו דגים קטנים, ועושים אותו מקש ונאחזים בהם דגים קטנים המצויים באגמים. אמר לרבנן לאותו אדם, מה יבידתך, מה מעשיך כאן? אמר לאותו אדם לרבנן, דין היית לי, דין יש לי ובאתי אליך כדי שתדונני. לא קביל מיני, לא קיבל ממנו רבנן את סל הדגים. ואמר לי, אומר רבנן לאותו אדם, פסיל נלך לדין, הפסול אני לדונך, אף שלא קיבלתיו ממך. כשראה אותו אדם שרבנן אינו רוצה לדונו, אמר לי לרבנן, דינה דמר לא בעינה, איני רוצה שתדונני. אבל, אנא קבולי לקביל מר את סל הדגים ממני, דלא למנען מר מעקרובי ביקורים, שלא תמנע ממני מצוות הבאת ביקורים, שהרי הבאת דורון לתלמיד חכם, חשובה כהבאת ביקורים. והגמרא מוכיחה מברייתא שאכן הבאת דורון לתלמיד חכם חשובה כהבאת ביקורים. דתניא, שנינו בברייתא על הפסוק בספר מלכים ב' פרק ד' פסוק מ' ב', ואיש בא מבעל שלישה ויבא לאיש האלוקים לחם ביקורים 20 לחם שעורים וכרמל בציקלונו, ויאמר תן לעם ויוכלו. משמע שהביא האיש לאלישע הנביא ביקורים. שואלת הברייתא, וכי אלישע אוכל ביקורים? אהבה, הרי הוא לא היה כהן. שרי מצינו בדברי הימים שאביו של אלישע היה משבט גד. ותוסות בדיבור המתחיל וכי אלישע אומרים שהיה אלישע בשומרון ולא היה בירושלים, ואין ביקורים נאכלים חוץ לחומה, חוץ לירושלים. אלא בהכרח שלא היו אילו ביקורים ממש, אלא שבא הפסוק לומר לך שכל המביא דורון לתלמיד חכם, הרי זה נחשב כאילו מקריב ביקורים. ולכן קורא הפסוק ביקורים לאותו דורון שהובא לאלישע. ולכן טען האדם שבא לרבנן שרבנן צריך לקבל את הדורון כדי לזכותו במצווה הזו. אמר לי רבנן לאותו אדם, אף שמתחילה קבולי לא בעינן, לא רציתי דייקבל ממך את הסל עם הדגים. אשתה דאמרת לי, טעמה מקבלינה. עכשיו שאמרת לי את הטעם הזה, אקבל ממך את הדורון. היון יעקב מבאר את הדמיון שבין הבאת ביקורים להבאת דורון לתלמיד חכם. הבאת ביקורים זה כדי להראות שאינו כפוי טובה לפי שנתן לו הקדוש ברוך הוא את הארץ, ולכן הוא מחזיק לו טובה בהבאת ביקוריו לבית השם. ככה מביא דורון לתלמידי חכמים לפי שזכותם מגינה ומצילה על כל בני דורם, ולכך מחזיק להם טובה בזה שמביא להם דורון. ממשיכה הגמרא ואומרת, בכל אופן לא רצה רבנן לדון את אותו האיש, ושדרי שלח אותו לקמד רב נחמן כדי שידון אותו, ושלח לרבנן לרב נחמן בזו הלשון. נידאין אינמר לאי גברא דאנה ענן פסילנה ללדינה. אנה תדון את האדם הזה, הואיל ואני רב ענן פסול מלדון אותו. אמר רב נחמן, מדשלח לי אחי, מכך ששולח לי רבנן את הלשון הזו שהוא פסול לדון אותו, שמע מינה, דקרי והוא, משמע שהוא קרובו ולכן פסול לדונו. באותה שעה וקיים דין עדיית מקמי, היה מונח לפני רב נחמן דין של יתומים שבאו כדי שידון אותם. אמר רב נחמן לעצמו, אי עשה ואי עשה, לדון דין תורה זה מצוות עשה, ושפטתם צדק. כך נאמר בספר דברים פרק א' פסוק ט' ז'. ומצווה זו שייכת בשני הדינים בשווה, אבל עשה דקבות תורה עדיף, לדון את דינו של קרובו של רבנן, יש בכך גם כבוד תורה משום כבודו של רבנן. שמצוות עשה של כבוד תלמיד חכם זה דאורייתא, וכבוד קרובו של תלמיד חכם זה דרבנן. ולכן הדין הזה קודם, כיוון שעדיין לא פתח רב נחמן בדין היתומים. סלקי לדינה דייתמי, ואחתי לדיני, איזיז רב נחמן את דין היתומים, את הדיון על היתומים, והניח את הדיון של אותו אדם שסבר שהוא קרובו של רבנן. כיוון דחזה בעל דיני יקרה דקעביד לי, כיוון שראה הצד שכנגד אותו אדם שבא להידיין איתו אצל רב נחמן, את הכבוד שעושה לו רב נחמן, שהקדים לדון את דינו, הוא נבהל, והסתתם טענתי, נסתתמו טענותיו, ולא יכל לטעון בדין כראוי. ממשיכה הגמרא את המעשה הזה, ורבנן אבי רגיל אליהו דעתי גבי, היה רגיל אליהו הנביא שהיה בא, ומתגלה אליו אל רבנן. דאבי מתני לי סדר דה אליהו, שהיה שונה לו את הברייתא הנקראת סדר אליהו. כיוון דאבה דאחי, כיוון שעשה רבנן כך, ששלח לרב נחמן שידון את פלוני, ובכך נגרם שנסתתמו טענותיו של הצד שכנגד, הסתלק, נסתלק אליהו ושוב לא היה בא אל רבנן. יתיב בתענית אהובי רחמי ואתה, ישב רבנן בתענית וביקש רחמים וחזר אליהו ובא אליו. כי אתה, כאשר חזר אליהו, אבי מבעית לבעותי, היה מבעית ומפחיד אותו את רבנן. ובאוצר הגאונים הוא מפרש עד לאותו מעשה, היה נגלה אליהו אליו בדמות אדם, ומאותו מעשה ואילך, היה נגלה אליו לרבנן בדמות מלאך, ולכן היה נבעת מפניו, ועבד טיבותה ויתיב קמי ידי אפיק לי סדרה, ועשה רבנן תיבה והיה יושב בתוכה, כדי לא להיבעל ממנו, עד שהיה מסיים סדר לימודו, והיינו דאמרי, יש גרסה שאומרים, והיינו דקרולי, סדר דה אליהו רבה, סדר אליהו זוטה, זה פשר הכינוי הרגיל בלשון חכמים לברייתא סדר אליהו, שלחלקו קראו סדר אליהו רבה, ולחלקו האחר סדר אליהו זוטה, משום שהברייתא שרבנן למד מאליהו בתחילה מחוץ לתיבה, גדולה יותר ממה שלמד ממנו לבסוף בתוך התיבה, ולכך היא נקראת רבה לעומת זוטה. ומבאר רבן יהוידע שרבנן נענש בזה מידה כנגד מידה, לפי שרבנן כיסה דבריו, שלא פירש לרב נחמן הטעם שהוא פסול לו לדין, ומחמת כן נגרם שנסתתמו ונתכסו טענותיו של בעל דינו, ולכן גם הוא נענש בעניין הזה שלא היה יכול לקבל דברי אליהו בגלוי, אלא על ידי שהיה מתכסה ומסתתר בתוך תיבה. אגב, שהזכירה הגמרא את מעשה הרעב שהיה בימי אלישה, והגמרא הזכירה זאת, שאלישה למרות שלא היה כהן, קיבל ביקורים, כי מי שמביא דורון לתלמיד חכם נחשב הדבר כאילו מביא ביקורים. אגב, זה מביאה הגמרא הנהגה שלמדו האמוראים משם. אומרת הגמרא בשני דרב יוסף, אבי ריתחה, בשנים שהיה רב יוסף חי, היה כעס מאת המקום ובא רעב לעולם. אמרי לרבנן לרב יוסף ליבה עם הרחמי, ביקשו רבנן מרב יוסף שיבקש רחמים מאת המקום שיפסק הרעב. אמר לו, הוא אמר להם רב יוסף לרבנן, אשתה, בואו ונתבונן עכשיו, ומה אלישה שהייתה זכותו גדולה משלי שהיה מלמד תורה לתלמידים הרבה כל כך, עד כדי כך, דחי אבו רבנן מפטרי מקמי, כשהיו התלמידים נפטרים מלפניו לשוב לבתיהם, אבו פיישה טרי אלפן ומתן רבנן, היו נשארים 2,200 תלמידים אצלו שהיו אוכלים על שולחנו. מכל מקום, בעידן ריתחה, לא אבי באי רחמי, בשעה שהיה כעס משמיים, לא היה מבקש רחמים, כי אם היה מבקש ודאי היה נענה ולא היה רב בעולם. אז אנא אני רב יוסף, היא באי רחמי, וכי אני רב יוסף שאיני גדול כמותו, אבקש רחמים לבטל את הגזירה? ואחרונים שואלים, וכי רב יוסף בא לבטל את עניין התפילה שנצטווינו עליה בבוד את צרה? שנינו במסכת תענית דף יוטט עמוד א', על כל צרה שלא תבוא על הציבור, מטריעין עליהם. והגמרא שם מביאה כמה מעשים מהמוראים שהתפללו על הרעב, אלא מבאר המהרש"א שמה שאמרו כאן שאין להתפלל על הרעב, הוא ברעב של בצורת שהגשמים מועטים והתבואה ביוקר, ואין לזה אלא דחק. וכזה היה הרעב בימי אלישה, אבל ברעב של כלי יחס ושלום, ודאי שהיו מבקשים רחמים. והפני יהושע כותב שמה שאין לבקש רחמים היינו בגלל שהיה ידוע לו שזה עידן ריתחה. הוא הביא ראיה ממעשה אלישה, שעשה מעשה ניסים, שיהיה מספיק כל לחם למאה איש, ולא ביקש רחמים שיפסק הרעב. והיינו ודאי מפני שידע שהוא עידן ריתחה, ואין לבקש אז רחמים. כעת מבררת הגמרא, וממאי דפאי שיחי, מכאן יודעים ש-2,200 זה מספר התלמידים שהיו נשארים לסעוד על שולחנו של אלישה. משיבה הגמרא דכתיב בספר מלאכים ב' פרק ד' פסוק מ"ג בעניין דורון הלחם, שהביא האיש 22 לחם מבעל שלישה. נאמר בפסוק, ויומר משרתו, מה אתן זה לפני 100 איש? משרת אלישה תמה היה, איך יספיק הלחם ל-100 איש? מדבריו יש לי ללמוד את מספר התלמידים שהיו אוכלים על שולחנו של אלישה, על פי מה שיש לדקדק ולשאול, מהי? מה הייתה כוונת המשרת במה שאמר שאין די בלחם לתנו לפני 100 איש? אילה אם הדיקולו לפני 100 איש, אם נאמר שכוונתו על כל הלחם שאין בו כדי לתנו לפני 100 איש, תמוע הדבר, שהרי בשני בצורת שאין לחם ברווח, טוב אהבו, הרבה הם 22 לחמים ל-100 איש, אלא ודאי כוונתו הייתה לומר דה לכל אחד וחד, כל אחד ואחד מן הכיכרות היה צריך לתנו כמי 100 איש, ומאחר והיו שם 22 כיכרות, נמצא מספר התלמידים הסמוכים על שולחנו, 2,200. שנאמר שם לחם ביקורים 20 לחם שעורים וחרמל, הרי בנוסף ל-20 הלחם היה עוד לחם ביקורים ועוד לחם קרמל, הרי 22. מציינת עכשיו הגמרא את ריבוי התלמידים שהיו סמוכים על שולחנם של כמה מהאמוראים. כי אב הוא מפטרי רבנן מבי רב, כשהיו התלמידים נפטרים לבתיהם מבית מדרשו של רב, אב הוא פיישי אלפא ומתן רבנן היו נשארים לסעוד על שולחנו 1,200 תלמידים. כשהיו נפטרים התלמידים מבי רבונה, אב הוא פיישי תמני מאה רבנן היו נשארים 800 תלמידים. ומביאה הגמרא עובדה מלמדת על ריבוי הקהל שהיה נאסף לשמוע את שיעורו של רבונה. רבונה מספר את הגמרא ודריש בתלייסר המוראי, כשהיה דורש היה מסתייע ב-13 המוראים, שהיו משמיעים את דבריו על פני כל השטח שבו הקהל היה מתאסף לשמוע את הדרשה. כל אחד מהם היה עומד במקום שהוא עומד ומשמיע את הדרשה לעומדים סביבותיו. כי אבו קיימר רבנן ממטיפתא דרבונה ונפצי גלימיו, כשהיו החכמים קמים ממדרשו של רבונה והיו מנערים את גלימותיהם מהאפר שדבק בהם כשישבו על הקרקע, אבי סליק אבקה וקסילה ליומה, היה עולה אבק רב כל כך, שהיה מאפיל על אור החמת שהיה ניכר הדבר בארץ ישראל, ואמרי במערבה, היו רגילים בארץ ישראל לומר כשהיו רואים את האבק המאפיל על החמה, קמו להם ממטיפתא דרבונה בבלה, הנה קמו התלמידים מישיבתו של רבונה בבבל. הבן יהוידע כותב שאין מסתבר שהיה כאן בדרך הטבע שנראה האבק במרחק גדול כל כך, וצריך לומר שהיה נעשה כן בדרך נס לכבוד התורה. הפני יהושע מפרש שאכן לא היה נראה האבק מבבל לארץ ישראל, אלא שכשהייתה נושבת בארץ ישראל רוח חזקה שהייתה מעלה אבק ומכסה את החמה, היו אומרים שכך נראה בבבל כשרבונה מסיים את דרשתו, או שהיו אומרים כך בדרך צחות, שכנראה הדבר נגרע מהאבק העולה על ידי ריבוי תלמידיו של רבונה שקמו מתלמודם ולהפליג בכבודו היו אומרים כך. מספרת הגמרא כי מפטרי רבנן מבי רבא ורב יוסף כשהיו התלמידים נפטרים מלפני רבא ורב יוסף, אבו פאי שהיו נשארים לאכול על שולחנם 400 רבנן וקרו לנפשה היו יתמי, ורבא ורב יוסף היו קוראים לעצמם יתומים לעומת התלמידים שנשארו לפני רבונה שהם היו 800, ובוודאי לעומת כמות התלמידים שנשארו לפני רב שהם היו 1,200. כי אבו מפטרי רבנן כשהיו התלמידים נפטרים מבי אביי, ואמרי לה ויש אומרים מבי רב פאפה, ואמרי לה ויש אומרים מבי רב אשי, אבו פאי שהיו נשארים לאכול על שולחנם, מתן רבנן, 200 תלמידים, וקראו נפשיו היו קוראים את עצמם, יתמי די יתמי, היתומים של היתומים, לעומת האמוראים האחרים, שהרבה יותר תלמידים היו נשארים לסעוד על שולחנם. מכיוון שהגמרא לאל אמרה שגוזרי גזרות שבירושלים היו נוטלים שכרן מתרומת הלשכה, מביאה הגמרא שיש עוד אנשים הנוטלים שכרה מתרומת הלשכה. אמר רבי יצחק ברדיפה, אמר רבי עמי, מבקרי מומין שבירושלים, אנשים בקיאים שהיו יושבים בירושלים ובפניהם היו מביאים את הבהמות שנפל בהם מום כדי לקבוע אם המום הזה פוסל את הבהמה למזבח, היו נוטלים שכרן מתרומת הלשכה. ומצינו במסכת סנהדרין דף ה' עמוד ב' שראיית המומים היא חוכמה יתירה. האמורה רב גדל במשך 18 חודשים בין רועי בקר כדי להתלמד להבחין במום קבוע למום עובר. ועניין ראיית המומים היה נצרך לשני דברים. א', לעניין בחור בהמה תאורה שאם נפל במום הרי הוא יוצא לחולין ויכול הכהן לשוחתו ולאוכלו מחוץ לעזרה. ב', לעניין בהמת קורבן שאם נפל במום היא נפסלת מלהקריבה על גבי המזבח. ובמסכת בחורות אף כוח עמוד ב' מבואר, שאסור ליטול שכר עבור ראיית מומי בכור מפני החשד שמא יתיר את הבכור כדי לקבל את שכרו. ותוסות בדיבור המתחיל מבקרי אומר שיש לפרש את הגמרא במבקרי מומים של בהמות קודשים שבהם לא נאמר האיסור ליטול שכר על ראיית מומיהם, שהרי אינם יוצאים לחולין אם נפל בהם מום. ועוד כותבים התוסות שאפשר לפרש את הגמרא גם על ראיית מומי בכור, ומכל מקום מותר למבקרי המומים שבירושלים ליטול שכר כיוון שהיו בתהילים מכל מלאכה ויושבים בקביעות כל שעה לראות את המומים. ואם כן היה מוטל על הציבור לפרנסם. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אומר רב יהודה בשמו של שמואל, תלמידי חכמים המלמדין הלכות שחיטה לכהנים לצורך שחיטת הקורבנות, ולמרות ששחיטה כשירה בזר, מכל מקום היו צריכים ללמד את הכהנים את השחיטה מפני שלא היו הכהנים מניחים לאחרים לשחוט. אז אותם מלמדי הלכות שחיטה לכהנים היו נוטלים שכרן מתרומת הלשכה. אמר רב גידל, אמר רב, תלמידי חכמים המלמדים הלכות קמיצה של המנחות לכהנים נוטלים שכרן מתרומת הלשכה. ובתלמוד הירושלמי במסכת שקלים נאמר שגם מלמדי קבלת אדם וזריקת אדם מקבלים את שכרה מתרומת הלשכה. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, מגיהי ספרים שהושיבו בית דין בירושלים שיהיה כל אחד מביא להם ספריו להגיעם, היו נוטלים שכרן מתרומת הלשכה, שבית דין הפקירו תרומת הלשכה לכך שלא יתרשלו בני אדם מלהגיע את ספריהם, כי הרי אסור להשעות ספר שאינו מוגה. נאמר בספר איוב פרק י' פסוק י', אל תשכון באוהליך אבלה, ראו ביידין שבני אדם מתרשלים בזה ותקנו להושיב מגיעי ספרים מתרומת הלשכה. כך מפרש רשי. ולפירושו, הפקירו ביידין את תרומת הלשכה לדבר שאין בו צורך הקדש כלל. והרעבת כותב, ומביא את זה השיטה מקובצת, שהכוונה לאותם שהיו מגיעים הספרים שמהם למדו הכהנים הלכות עבודה. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רב, אומר רב נחמן בשמו של רב, נשים ההורגות בפרוחות של בית המקדש היו נוטלות שכרן מתרומת הלשכה. ורב נחמן עצמו חולק ואומר, ואני אומר שנוטלות שכרן מקודשי בדק הבית. קודשי בדק הבית אינם חובה כתרומת הלשכה, אלא שהיו בני אדם מתנדבים מרצונם לצורך בניין ותיקון בית המקדש. ולמה אומר זאת רב נחמן? הועיל ופרוחות תחת בניין עשויות, במקום מחיצה שצריכה להיות בנויה, שהייתה מבדילה בין היכל לקודש הקודשים, עשו את הפרוחות הללו. לפיכך דינם כבניין הנעשה מקודשי בדק הבית. כי בבית ראשון, בבית המקדש הראשון היה כותל בנוי מבדיל בין היכל לקודש הקודשים. בבית שני לא היו יכולים לעשות כותל בנוי לפי שהיה היכל גבוה מאוד, ולא היה כותל בעובי שישה טפחים מתקיים בגובה שכזה. ולהוסיף על רוחב הכותל לא יכלו לפי שהיו צריכים לקצר לצורך כך את היכל או את קודש הקודשים. את השטח של היכל או את השטח של קודש הקודשים. לכן עשו שתי פרוחות במקום הכותל, אחת בתחילת רוחב השישה טפחים לצד היכל, ואחת בסוף רוחב השישה טפחים לצד קודש הקודשים. והרוחב של השישה טפחים זה הרוחב שהחזיק הקיר שהיה בנוי בבית ראשון. מקשה הגמרא מברייתא שמפורש בדלו כדברי רב נחמן. מי טבעי שנינו בברייתא, נשים ההורגות בפרוחות וכן משפחת בית גרמו שהיו ממונים על מעשה לחם הפנים, ומשפחת בית אבטינס שהיו ממונים על מעשה הקטורת, כולן היו נוטלות שכרן מתרומת הלשכה. אם כן, הברייתא זו סותרת לכאורה לדברי רב נחמן שאמר שאנשים ההורגות בפרוחות נוטלות שכרן מקודשי בדק הבית ולא מתרומת הלשכה. מתרצת הגמרא אתם בדווי. הברייתא שם מדברת על הפרוחות שהיו בפתחי השערים של ההיכל והזרה שאינם חלק מהבניין, ולצניות בעל מעשו אותם כדי שלא יראו את העבודה מבחוץ. פרוחות אלו אין דינם כבניין ונעשים מתרומת הלשכה. לאמר רבי זיירא, אמר רב, 13 פרוחות היו במקדש השני. 7 מהם היו תלויים כנגד 7 שערים שהיו להזרה, 1 לפתחו של ההיכל ו1 לפתחו של אולם. 2 היו תלויים בדביר, במקום הכותל שהיה מבדיל בין ההיכל לבין קודש הקודשים. 2 היו תלויים כנגדם בעלייה של למעלה מההיכל וקודש הקודשים, כדי להבדיל בין עליית ההיכל לעליית קודש הקודשים. אומרת הגמרא 3 שורות לפני סוף דף קובב עמוד א', תנו רבנן שנו חכמים בברית הנשים המגדלות את בניהם בתערה בחצירות שהיו בנויות בירושלים לצורך כך, כדי שהבנים יהיו תיאורים לעזות על הכהן המתאר עצמו לפרה אדומה. כהן שבא לעסוק בעשיית פרה אדומה צריך לתאר עצמו 7 ימים קודם לכן, ובאותם הימים היו מזים עליו מי חטאת מאיפר הפרות הקודמות, וזאת מדין התורה שהמזה את מי החטאת צריך להיות טהור, וחכמים תקנו שיזו על הכהן תינוקות ששמרו מן הטומאה מעת היוולדם. לצורך כך, בנו בירושלים חצירות על גבי סלע ועשו תחתיהם מקום חלול בגובה טפח, כדי שלא יהיה בהם שום חשש טומאה, שגם אם יש תחתיהם חלק מן המת הראוי לטמא באוהל, חלל הטפח מפסיק את הטומאה מלטמא על גבי הסלע. היו באות נשים מעוברות ויולדות את בניהם ומגדלות אותם שם, ותינוקות אלו הם שהיו ממלאים ומזים את המי חטאת על הכהן. הטעם שהחמירו חכמים כל כך בעניין הזה, לפי שמצד אחר תקנו חכמים לתמות את הכהן העוסק בפרה, כדי שיהיה הכהן העוסק בעשיית פרה אדומה טבול יום שלא העריף שימשו, דהיינו, כהן שנטמע בתומעה למשך יום אחד, שטבל במקווה, ועדיין לא שקעה השמש, ועשו זאת שהוא יוכל להשתמש ולשמש בתור מזה מי החטאת, כדי להוציא מליבן של צדוקים שהיו אומרים שטבול יום, כהן שטמא ליום אחד, פסול לשריפת הפרה עד שיעריף שימשו, ולא מספיק שהוא טבל במקווה. ומשום כך החמירו בהלכות פרה אדומה לעשות בה הרחקות גדולות מתומת המת בכל מעשיה, כנגד אותה כולה שנהגו כאמור כדי להוציא מליבם של צדוקים. אם כן, שנינו בברייתא שנשים המגדלות את בניהם לפרה אדומה, היו נוטלות שכרן מתרומת הלשכה. אבא שאול אומר, נשים יקרות שבירושלים, נשים עשירות שבירושלים, היו זנות אותן ומפרנסות אותן בשער צורכיהם. ועכשיו לפני הספק הבא של רבונה, נקדים את ההקדמה הבאה. מעות הלשכה הן מעות ממה שכל אדם מישראל חייב לתן מחצית השקל כל שנה לצורך הקורבנות תמידים ומוספים לפי שהם קורבנות ציבור, ואז צריך שיהיה לכל ישראל חלק בהם. מעות אלו כולם היו נותנים אותם בלשכה, וממנה מהלשכה היו תורמים 3 קופות של שקלים, מוציאים 3 קופות של שקלים, שמהם היו לוקחים קורבנות ציבור. ושלוש פעמים בשנה היו תורמים את הלשכה, בפרוס הפסח, בפרוס עצרת ובפרוס החג. הכסף שהיה נכנס לקופות הללו הוא הנקרא תרומת הלשכה, וממנו היו לוקחים כסף כדי לקנות קורבנות ציבור ושאר הדברים הנעשים מתרומת הלשכה. מה שנשאר בקופות הללו אחר שהגיע ראש חודש ניסן, זה מה שנקרא מותר התרומה, לפי שמראש חודש ניסן ואילך יש להביא את הקורבנות ציבור מהתרומה החדשה שנגבתה מכל עם ישראל. הכסף שנשאר בלשכה אחרי שתרמו ממנה את הקופות הוא הנקרא שיערי הלשכה, ומהם היו עושים חומות העיר ומגדלותיה. מה שנשאר מהמעות הללו אחר שהוציאו את כל מה שהיו צריכים לבניין העיר, הוא הנקרא מותר שיערי הלשכה. בנוסף להקדשות הללו שהם כולם ממעות מחצית השקל, היו כמה סוגי הקדשות נוספים, והם מעות בדק הבית, וזה מה שהיו בני אדם מתנדבים מעות לצורך בדק הבית, מותר נסחים, וזה מעות רווח שהיה בא להקדש מרכישת הסולת והיין לנסחים, כמו שהגמרא תבהר לכמן, מותר פירות לדעת מי שסובר כך, וזה הכוונה למה שהיה הקדש מרוויח מקניית יינות, שמנים וסלטות, סלטות זה סולת בלשון רבים ומחירתם, וכעת בסוגיה שלפנינו יובאו דעות התנאים לאיזה מצורכי המקדש היה משמש כל אחד מההקדשות הללו. אומרת הגמרא בשורה האחרונה בדף קופה עמוד א', באי מיני רבונה מרב, כלי שרת, כלים שהיו משמשים לצורך הקרבת הקורבנות, כגון המזרקות שבהם היו מקבלים את הדם, והכלים שהיו רוחצים בהם את הקרביים, והכלים של הסולת למנחות, במזבח החיצון שהוא בניין אבנים, ושהיה נעשה מקודשי בדק הבית, מהו שיעשו כלים אלו מקודשי בדק הבית? ומפרש רבונה את צדדי הספק, צורך מזבח נינו, ולכן דינם כמזבח עצמו ומקודשי בדק הבית עתו, ואת הכסף לכך לוקחים מקודשי בדק הבית, או שנאמר צורך קורבן נינו, ומתרומת הלשכה היו עושים אותם כמו קורבנות ציבור שמביאים אותם ממעות תרומת הלשכה. אומרת הגמרא, אמר לי, ישיב לו רב, אין נעשין אלא מתרומת הלשכה. הייתי והקשה רב אונה לרב, הרי בפסוק בספר דברי הימים ב' פרק רב ד' פסוק י' ד' נאמר, וכחלותם הביאו לפני המלך ויועידע הכהן את שאר הכסף ויעשהו חילים לבית השם כלי שרת. והפסוק הזה מדבר מעניין הכסף שהיו מתנדבים לחיזוק בדק הבית, ואומר הפסוק שכשגמרו לתקן את בדק הבית עשו ממותר הכסף כלי שרת, הרי לנו שעושים כלי שרת מקודשי בדק הבית. אז איך רב אמר שזה מתרומת הלשכה? אמר לי, ישיב לו רב לרבונה, דאקריח כתובי לא אקריח נביאי. הרב שלימד אותך מקרא, האם הוא לימד אותך רק כתובים ולא לימד אותך נביאים, שאתה מביא ראייה מהפסוק בספר דברי הימים שזה כתובים, ואינך יודע את הפסוק בנביאים, בספר מלכים ב' פרק י"ב, פסוקים י"ד ט"ו, שם נאמר, אך לא יעשה בית השם סיפות כסף, מזמרות, מזרקות, חצוצרות, כל כלי זהב וכלי כסף מן הכסף המובא בית השם, כי לעושה המלאכה יתנו וחיזקו בו את בית השם. הרי מקרא מפורש שלא היו עושים כלי שרת מקודשי בדק הבית. בקשה הגמרא, יחי קשו קראי העדדה. אם כך אנחנו מפרשים את המקראות כפשוטם, הפסוק בספר דברי הימים סותר את הפסוק בספר מלכים ב', מדרצת הגמרא לא קשה, אין סתירה בין הפסוקים, כאן שגבו ואותירו, כאן שגבו ולא אותירו. הפסוק בספר דברי הימים שמבואר בו שכלי שרת נקנים ממעות בדק הבית, נאמר במקרה שגבו לצורך בדק הבית, ולאחר שתקנו כל מה שצריך עדיין נשארו מעות, באופן זה עושים מהמעות הללו כלי שרת. ואילו הפסוק בספר מלכים שנאמר בו שאין לוקחים מכסף בדק הבית לכלי שרת, מדובר כשעדיין לא גמרו לתקן את בדק הבית, וכל עוד שלא נתברר שאין בהם במעות צורך לבדק הבית, אי אפשר לקחת מהם לצורך כלי שרת. בקשה הגמרא, וכי גבו ואותירו מה יהווה, גם אם מעמידים את הפסוק בספר דברי הימים באופן שגבו ואותירו, עדיין קשה איך ניתן להשתמש בכסף הנשאר לצורך כלי שרת, והרי לצורך הבניין גבו את הכסף ולא לקדושת קורבן גבו את הכסף. ותוספות בדיבור המתחיל, וכי גבו, מפרש שקושיית הגמרא היא שמאחר שאתה אומר שאם לא תראו אין לעשות מהם כלי שרת, על כורחה שלא לשם כך יקדישום התורמים, ואם כן איך ניתן ליטול ממה שהותירו לכלי שרת? תרצת הגמרא אמר רבי אבאו, לב בית דין מתנה עליהן. מתחילה כשישראל מקדישים את המעות, הרי הם מקדישים אותם על דעת בית דין, ודעת בית דין מתנה מתחילה, שאם הוצרכו מעות אילו לבדק הבית, הוצרכו. ואז אין עושים מהם כלי שרת, ואם לאו, ואם כבר לא יהיה צורך במעות הללו לבדק הבית, יהיו המעות הללו מוקדשים לכלי שרת. לכן, כשבן אדם תורם, הוא תורם על דעת בית דין, ודעת בית דין מתנה, שאם יוותרו מעות מבדק הבית, יהיה ניתן להשתמש בהם לצורך כלי שרת. כעת מביאה הגמרא את דעות התנאים מאיכן היו נלקחים המעות לכלי שרת. אומרת הגמרא, תנא דבי רבי ישמעאל, שנה התנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, כלי שרת באין מתרומת הלשכה. ותוספות בדיבור המתחיל תנא כותבים שתנא דבי רבי ישמעאל סובר שכלי שרת באים מתרומת הלשכה, פירוש ממותר תרומת הלשכה, דהיינו מה שנשאר מהקופות אחר שלקחו ממנה לקורבנות ציבור. שנאמר בספר דברי הימים, את שאר הכסף היעשהו כלים לבית השם כלי שרת. מבואר בפסוק שעשו כלי שרת מכסף שיש לו שארית. ואירת הברייתא, איזהו כסף שיש לו שיריים? ואומר זה תרומת הלשכה, שאין נוטלים את כולה לקורבנות ציבור, אלא תורמים ממנה בקופות, והשיריים נשארים בלשכה. הרי מפורש בפסוק שעשו כלי שרת מתרומת הלשכה. שואלת הגמרא, מניין לנו שכוונת הפסוק שאר הכסף זה לכסף שיש לו שארית? והימה, שיריים גופיו, הרי יכול אני לומר שכוונת הפסוק לשיריים עצמם, דהיינו, המעות הנשארים בלשכה ומהם היו עושים כלי שרת. ושיבה הגמרא כדאמר רבא. כמו שרבא אומר בביאור הברייתא במסכת פסחים דף נ"ח עמוד ב', מניין שלא יהיה דבר ניתן על המערכה הגדולה קודם לאיברי התמית של שחר. תלמוד לומר, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק ה', בהמשך הפסוק שבו נאמר סידור המערכה וביאר עליה הכהן עיצים בבוקר בבוקר, וערך עליה העולה. מבאר רבה שממה שלא אמר הכתוב עולה, אלא נאמר העולה, עם ה' הידיעה, למדה הברייתא שכוונת הפסוק לומר, עולה ראשונה, העולה האמורה ראשונה בפרשת הקורבנות, בספר במדבר פרק כוח, והיא עולת התמיד. אך הנעמי, גם כאן אנו דורשים ממה שאמר הפסוק בספר דברי הימים, שער הכסף, בה' של המילה כסף, בה' הידיעה מופיעה המילה הכסף, הכוונה לכסף ראשון, דהיינו הכסף שהיו תורמים בקופות, שהוא נקרא כסף ראשון ולא לשיריים. בקשה הגמרא עכשיו מברייתא על דברי האמוראים. מיטיבי שנינו בברייתא, הקטורת וכל קורבנות ציבור באין הם נקנים מתרומת הלשכה. מזבח הזהב הפנימי שהיה בהיכל נחשב ככלי ולא כבניין, שהרי אינו מחובר לאדמה ויכולים לטלטלו, ולפיכך דינו ככלי שרת ולבונה, שהיו מניחים על שולחן לחם הפנים, וכלי שרת באים ממותר נסחים, מהרווח שהיה מגיע להקדש, מקניית הנסחים. במסכת מנחות בדף צדי עמוד א', נחלקו המוראים מה הפירוש מותר נסחים. רב חייא בר יוסף אומר שפירושו בירוצי מידות, דהיינו מה שהמוכר מקדיש על הכלי כשהוא ממלא אותו לזה שקונה את הנסחים, או להקדש כשקונים לנסחי קורבנות ציבור, וכאשר מקריבים את הנסחים, מוחקים את הגודש, דהיינו שלא יקדוש את הכלי ומיישרים את החומר שבתוך הכלי אל מול שפת הכלי, ואותו מותר שנשפח פודים אותו ודמיו נופלים להקדש, וזה הכוונה מותר נסחים. ואילו רבי יוחנן סובר, מותר נסחים הכוונה רווח הבא להקדש כשהם פוסקים עם זה שמקבל עליו לספק נסחים להקדש על סך מסוים שהוא מספק עבור כל סלע. אם לאחר מכן הוזל השאר, המחיר הוזל, עליו ליתן יותר נסחים. כפי השער החדש, לפי שיד ההקדש תמיד על העליונה. נמצא שההקדש מרוויח כל היין והסולת שהוא נותן יותר ממה שפסקו עמו, וזה הכוונה מותר הנסחים. אם כן, ממשיכה הברייתא ואומרת, מזבח הזהב ולבונה וכלי שרת באים ממותר נסחים, מהרווח שהיה מגיע להקדש מקניית הנסחים, מזבח העולה החיצון שהוא מחובר לקרקע דינו כבניין המקדש, והלשכות והעזרות באים מקודשי בדק הבית, חוץ מחומת העזרה, עזרת נשים, החיל וחומת העיר שהם באים משערי הלשכות. זוהי ששנינו חומת העיר ומגדלותיה וכל צורכי העיר באים משערי הלשכה. הרי לנו מן הברייתא הזו שכלי שרת באים ממותר נסחים, ולא כמו שאמרו המוראים שהם באים מתרומת הלשכה. מתרצת הגמרא תנאי, אכן נחלקו בזה תנאים, ויש מהם שסוברים שכלי שרת באים ממותר תרומת הלשכה. נתנן, שנינו במשנה במסכת שקלים דף יוד עמוד ב', מותר תרומה מעות שנתרמו מהלשכה ונשארו בקופות בראש חודש ניסן, שמשם ואילך לוקחים לקורבנות הציבור מהתרומה החדשה. מה היו עושים בה? מפרשת המשנה, ריקועי זהב ציפוי לבית קודשי הקודשים. לוקחים זהב ומרדדים אותו דק דק ומחפים בזה את הרצפה והכתלים של קודש הקודשים. רבי ישמעאל אומר, מותר פירות, הרווח שהיה הקדש מסתכר בפירות, לקיץ המזבח. במסכת שבועות בדף י"ב עמוד ב' מבואר שמילת קיץ או קיץ זה מלשון תאנים יבישות. וחזל נקטו בזה לשון משל, כי אדם שאוכל אחר סעודתו תאנים לקינוח, כך היו מקריבים על המזבח אחר שהקריבו את קורבנות החובה, עוד קורבנות עולה, כדמיון לכינוח סעודה. אז אם כן, רבי ישמעאל אומר, הרווח שהיה הקדש מסתכר בפירות, היו לוקחים מהם עולות להקריב על המזבח כשאין שם קורבנות אחרים, כדי שלא יהיה מזבח בטל אפילו לא שעה אחת. וגם על מה שאמרת, נקמה בדין מותר התרומה, חולק רבי ישמעאל וסובר שמותר התרומה, מעות שנתרימו מהלשכה ונשארו בקופות בראש חודש ניסן, הם לצורך כלי שרת. רבי עקיבא אומר שלא כדברי תנקמה ושלא כדברי רבי ישמעאל, אלא מותר תרומה לקניית בהמות לצורך קיץ המזבח. מותר נסחים לכלי שרת. רבי חנינא סגן הכהנים אומר מותר נסחים הם לצורך קיץ המזבח. מותר תרומה לכלי שרת. וזה וזה בין רבי עקיבא ובין רבי חנינא סגן הכהנים לא היו מודים שיש שום רווח להקדש בפירות, כי לדעתם לא היו עושים כלל סחורה במעות הקדש. כעת אביה הגמרא ברייתא ומשנה מפרשים את עניין מותר הפירות ואת המחלוקת שבין התנאים בזה. כפתיחה לדברי הברייתא שואלת הגמרא, פירות מהי? איזה מעות יש להקדש שנקראים מותר פירות? מביאה הגמרא כתשובה את הברייתא, דתניא. שנינו בברייתא, מותר תרומה מעות שנשארו בראש חודש ניסן בקופות שבהם תרמו מן הלשכה, והמעות הללו כבר אינם ראויים להביא מהם קורבנות ציבור לפי שצריך להביא את הקורבנות מראש חודש ניסן מן התרומה החדשה שהגיעה מכל עם ישראל, אותה תרומה שנאספה החל מראש חודש אדר. אם כן, במותר תרומה, באותה מעות שנשארו בקופות, מה היו עושים בה? מפרשת הברייתא, לוקחים פירות בזול ומוכרים אותם ביוקר, והשכר הרווח שהיה הקדש מסתכר בזה, היו מקיצין בו את המזבח. מקריבים קורבנות עולה בזמן שהמזבח בטל, שלא מקריבים עליו קורבנות חובה. והקרן, היו עושים ממנו כלי שרת, וזוהי ששנינו במשנה בדברי רבי ישמעאל, מותר פירות לקיץ המזבח. מוסיפה הגמרא ושואלת כפתיחה לדברי המשנה, מהי, מה הפירוש במה ששנינו במשנה? זה וזה לא היו מודין בפירות. ויהיה הגמרא כתשובה את המשנה, דתנן שנינו במסכת שקלים פרק ד' משנה ב', מותר שערי לשכה, מעות שנשארו משערי הלשכה. המשנה הזו במסכת שקלים נאמרה בקשר למעות שנשארו משערי הלשכה, שמהם היו עושים חומות העיר ומגדלותיה, כמו שביארה הגמרא ליל בברייתא. ופירוש מותר במעות הללו, היינו מה שנשאר אחר שהוציאו את כל מה שהיו צריכים לתיקון חומות העיר ומגדלותיה. אם כן, אומרת המשנה במסכת שקלים, מותר שערי לשכה, מעות שנשארו משערי הלשכה, מה היו עושים בהם? לוקחים בהם יינות, שמנים וסלטות, כשהם נמכרים בזול, ומוכרים אותם ביוקר והשכר להקדש. אלו הם דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, אין מסתכרים במעות של הקדש, אין עושים סחורה כדי להרוויח במעות של הקדש, אף לא, גם אין עושים סחורה במעות של עניים. ומפרשת המשנה את הטעם, בשל הקדש מה איתם הלא? למה לא עושים סחורה במעות של הקדש? לפי שאין עניות במקום השירות, אין ראוי לעשות דבר שנראה כאילו הקדש הוא עני שצריך להסתכר במעותיו, כי ההקדש הוא של גבוה והוא מקום של השירות. ובשל עניים, מה איתם הלא? למה בכספי עניים גם כן לא עושים סחורה? דילמה מתרמה לאועניה ולקה למיתוולי, שמה יזדמן להם עני ולא יהיה להם מה לתת לו, לפי שהמעות יהיו מושקעות בסחורה. ואילו בתלמוד הירושלמי על מסכת שקלים כתוב שהטעם הוא מחשש הפסד העניים. כעת הגענו אל השורה האחרונה בדף קובב עמוד ב'. שנינו במשנתנו, משנה שפתחה את הפרק ה-13 ממסכת כתובות בדף קובי. מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות, חנן אומר תשבע בסוף ולא תשבע בתחילה. נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו תשבע בתחילה ובסוף. פירוש הדברים, בעל שהלך למדינת הים ואשתו תובעת עכשיו מזונות מנכסה ואומרת שלא ישיר לה כדי מזונותיה. חנן אומר תשבע בסוף כשישמעו שמת בעלה. והיא תבוא לגבות את כתובתה, תשבע שאין בידה רכוש של בעלה, ולא תשבע בתחילה, עכשיו, בשעה שבאה לגבות את המזונות, היא לא צריכה להישבע. נחלקו על חנן בני כהנים גדולים ואמרו, תשבע בתחילה כשבאה לגבות את המזונות, ותשבע גם בסוף כשתבוא לגבות את הכתובה. אומרת הגמרא, איתמר נאמר, שרב אמר, בית דין פוסקים מזונות לאיש את איש מנכסי בעלה, אם יצא למדינת הים והיא טוענת שלא יניח מעות למזונותיה, לפי שאף אם בעלה היה כאן והיה טוען שכבר פרה למזונותיה לזמן העתיד, לא היה נאמן. ואילו שמואל אמר, אין פוסקים מזונות לאיש את איש, לפי שדרך אדם כשהולך למדינת הים, שמניח מזונות לאשתו, וייתכן שאם בעלה היה כאן, לא הייתה אישה מעיזה לשקר בפניו ולטעון, שלא הניח למעות למזונותיה. אומרים הראשונים שבמקרה שהבעל והאישה לפנינו, והבעל טוען שנתן לאשתו מזונות בשביל הזמן של האבא, והאישה מכחישתו, אין הבעל נאמן אפילו להשביעה, כי חזקה שאין אדם פורע תוך זמנו. ואילו כשהנידונו על המזונות של הזמן שעבר, שהבעל טוען שנתן לה מזונות והיא טוענת שלא נתן לה, אלא שהיא הייתה צריכה ללוות כסף לקנות מזונות וכך היא אכלה, בזה הדין הוא כמי שטוען מנה לי בידך ועלה אומר אין לך בידי, שהבעל נאמן בשבועה שנתן לה. ולכן בנידון שלפנינו שאין הבעל כאן ואשתו תובעת מזונות, סובר רב שכיוון שאם היה הבעל כאן והיה טוען שנתן לה מזונות הוא לא היה נאמן, אין טעם שלא לפסוק למזונות, כי כל מה שלא נזקקים לנכסי אדם שלא בפניו, זה מהטעם שאנו טוענים לו, כל מה שהיה יכול לטעון אילו היה בפנינו. ואילו כאן, הרי החוב הוא ברור ואין להסתפק בו, שהרי כל אדם חייב במזונות אשתו, וטענת פרוע לא שייך כאן, שהרי גם אם הבעל היה כאן והיה טוען פרוע, הוא לא היה נאמן. ואילו שמואל סובר שבהלך למדינת הים, אין אנו דנים אותו כמו שהיה עומד בפנינו וטוען נתתי לה, לאבא. לפי שכשיבוא מדינת הים ועיתון שקודם שנסע, הניח למזונות, יהיה נאמן, כדין טוען על מזונות לשעבר. ולכן סובר שמואל, אין אנו פוסקים למעטה מזונות, שמה יבוא הבעל ויתעון, שהניח למזונות ויהיה נאמן בשבועה, ואז נמצא שהיא אכלה משלו שלא כדין. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר שמואל, מודה לי אבא, מודה לי רב, ושמואל קורא לרב אבא, מסביר השיטה מקובצת בשני אופנים, או משום שהיה גדול ממנו, וכגון אבא של כולם היינו אב לחכמים, או שכך קרא לו, כמו שבן קורא לאביו משום חביבותו לרב. אם כן אומר שמואל מודה לי רב בשלושה חודשים הראשונים מעט שיצא הבעל מביתו, שאין פוסקים מזונות לאשתו והטעם, לפי שאין אדם מניח ביתו ריקן כשהוא יוצא למדינת הים, ומן הסתם מניח למזונות לכל הפחות לשלושה חודשים. ומבאר את הגמרא, בששמו בו בבעלה של זו שמת במדינת הים, כולי אלמה לא פליגי, כולם מודים שפוסקים מזונות לאשתו, לפי שכשתבוא לגבות כתובתה, יהיה עליה להישבע שלא יקבע כלום מנכסי היתומים שלא כדין. ואם תיטול עכשיו מזונות שלא כדין, לא תוכל להישבע ותהיה מוכרחה להודות. כי פליגי באיזה אופן נחלקו? בשלא שמו בו שמת. ובערת הגמרא במה נחלקו? רב אמר פוסקים מזונות לאשתו, הודעה משועבד לה, שהרי הבעל משועבד לזון אותה ויש כאן חיוב ברור שאין להסתפק בו. ושמואל אמר אין פוסקים מזונות לאשתו. בררת הגמרא מה הייתה, מהו החשש שמשום כך סובר שמואל, שאין פוסקים למזונות? נחלקו בזה חכמים, רב זביד אמר, אי מצרה ריאת פסה. אני אומר שמה, הניח לבעלה לפני צייתו לחול, צרור מאות למזונותיה. רב פאפה אמר, חיישינן שמה אמר לה, תרם הליכתו צאי מעשה ידייך במזונותייך, והיא קיבלה על עצמה לזון את עצמה ממעשה ידיה, ולפתור את הבעל ממזונותיה, ושוב אינו חייב לזון אותה. ונסביר, כשחכמים חייבו את הבעל במזונות אשתו, תקנו שיהיה מעשה ידי האישה לבעלה תמורת מזונותיה. שואלת הגמרא מהי בעיניו? כיוון שלשניהם הטעם שאין פוסקים למזונות, ומצד שיש לנו כאן צד לומר שייתכן שאין הבעל חייב במזונותיה, איזה נפקמינה יש בין אם נאמר שהחשש הוא משום שמה הוא פטור מצד שהתפיס לצרור מעות למזונותיה, או שנאמר שזה מצד שאמר לצי מעשה ידייך במזונותייך? משיבה הגמרא היא כבעיניו יש נפקמינה לדינה, כגון במקרה שהאישה גדולה ולא ספקה. לא מספיק למה שהיא מרוויחה במעשה ידיה למזונותיה. אז לפי הטעם שאין פוסקים משום חשש של צרורי התפיס לה, היות ואישה זו היא גדולה, לכן יש לחשוש לצרורי שראויה היא לכך. אבל לפי הטעם שהחשש הוא שמה אמר לה, צאי מעשה ידייך במזונותייך, באישה כזו אין לחשוש לכך. כי כיוון שאין מעשה ידיה מספיקים למזונותיה, ודאי שלא נתרצתה להיות ניזונת ממעשה ידיה, ויש לפסוק למזונות. הנה מנפקמינה נוספת, הבדל נוסף בין שני הטעמים, כשהאישה קטנה וספקה. לפי הטעם שהחשש הוא משום שמה התפיס לצרורות, אין לחשוש בזה בקטנה, לפי שאין אדם מתפיס צרורות מעות לקטנה, אבל לפי הטעם שחוששים שמה אמר לצי מעשה ידייך למזונותייך, גם בקטנה יש לנו לחשוש לכך. כיוון שמעשה ידיה מספיקים לה למזונותיה, אז ייתכן שנתרצתה לפתור את בעלה ולהיות ניזונת ממעשה ידיה. מביאה הגמרא עכשיו את המשנה שלנו להקשות, שלכאורה מפורש שהדין לא כמו שמואל. תנן שנינו אצלנו במשנה בתחילת הפרק, מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות, חנן אומר תישבע בסוף, כשתבוא לגבות כתובתה תצטרך להישבע, שלא יקבע כלום מנכסי בעלה שלא כדין לעצמה. ולא תישבע בתחילה ואינה צריכה להישבע עכשיו כשפוסקים למזונות. נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו תישבע בתחילה ובסוף. מדייקת הגמרא ואומרת, עד כאן לא פליגי חנן ובני כהנים גדולים, אלא לעניין אם בית דין מטילים על האישה שבועה, שתישבע שלא יניח לבעלה צרורות כסף. אבל מזויני יאבין עליו, על כולם מודים שנותנים לה מזונות לכל הפחות אחר שתישבע. קשה מכאן על שמואל שסובר שלא פוסקים מזונות לאשת איש גם אחרי שבועה. משיבה הגמרא ואומרת, תרגם השמואל, שמואל העמיד את משנתנו בששמו בו שמת. כאשר שמו שהבעל מת במדינת הים, במקרה כזה מודה שמואל שפוסקים לה מזונות. ולפי זה נמצא שלשמואל המחלוקת במשנה בין חנן ובני כהנים גדולים, זה באלמנה אם היא צריכה להישבע למזונות. מביאה הגמרא ברייתא להוכיח שפוסקים מזונות לאשת איש. תשמע בו ושמע ראיה לכך. נאמר בברייתא בתוספתא, מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות, בני כהנים גדולים אומרים תישבע. חנן אומר לא תישבע, ושניהם מודים שפוסקים למזונות מנכסי בעלה. אם בא הבעל לאחר זמן ואמר פסקתי למזונות לפני שיצאתי למדינת הים, ושלא כדין עכשיו היא נטלה מנכסי, נאמנו בשבועה ומחייבים את האישה להחזיר מה שנתנו לה בית הדין. מוכח מכאן שלא כדברי שמואל. שמואל אומר שאין פוסקים מזונות לאיש את איש. תרץ את הגמרא הכנה מגם כאן בברית המדובר בששמו בו שמת. שמת הבעל כבר במדינת הים. בזה מודה שמואל שפוסקים למזונות. תמאה הגמרא, איך אפשר להעמיד כך בברית שהגיעה השמועה שבעלה מת במדינת הים? והאם בא ואמר כאמר? הרי בסיפה הברייתא דנה במקרה שהבעל חזר וטען כנגדה, על כוחך שהברייתא מדברת באישה שבעלה חי. אז איך ייתכן להעמיד שמדובר שבעלה מת במדינת הים? תרץ את הגמרא, אמנם הברייתא מדברת בששמו בו שמת במדינת הים, ועל סמך זה פסקו לבית דין מזונות, רק הסיפה של הברייתא בא לומר, שאם בא הבעל לאחר השמועה והתברר שהשמועה אינה נכונה, הוא נאמן לומר פסקתי למזונות. הביאה הגמרא ברייתא נוספת להוכיח שלא כדברי שמואל. תשמע בו ושמע ראיה, ממה שלמדנו לעיל בדף ממחה עמוד א', מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת שיפרעו עבורה מה שלבטה לצורך מזונות, אם בא הבעל ואמר צאי מעשה ידייך במזונותייך, היה לך להתפרנס בצמצום ממעשה ידייך, ולא היו צריכים להלוותך, רשאי, זכאי הוא לומר כך ופטור מלשלם את חובותיה. אבל אם קודם שלבטה תבעה מזונותיה בבית דין, וקדמו בית דין ופסקו וקבעו את הסכום שראוי לתת לה למזונותיה, מה שפסקו פסקו בית דין, וחייב לשלם כל מה שלבטה עד גובה הסכום שקבעו לבית דין, ואין הבעל זכאי לטעון שהיה לה לחיות בדוחק. הנה מוכח מהברייתא, שאם האישה באה לבית דין קוצבים לה מזונות, קשה על שמואל שסובר שאין פוסקים מזונות לאשת איש. תרץ את הגמרא החנמי, גם הברייתא הזו יש לה עמידה בששמו בו שמת, שהבעל מת במדינת הים, שבזה גם שמואל מודה שפוסקים לה מזונות. מה שאמרה הברייתא, אם בא הבעל, היינו כשבא לאחר השמועה הזו והתברר שזה הייתה שמועת שווא. מביאה הגמרא ברייתא נוספת וממנה מוכח שפוסקים מזונות לאשת איש. תשמע בו ושמע ראיה, למדנו לעיל מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות, בית דין יורדים לנכסיו וזנין ומפרנסים לאשתו, אבל לא את בניו ואת בנותיו, ולא לוקחים מנכסיו לצורך דבר אחר. הגמרא בהמשך תבהר מה זה דבר אחר. הנה מוכח מהברייתא שפוסקים מזונות לאשת איש, וקשה לשמואל שסובר שאין פוסקים מזונות לאשת איש. את הברייתא הזו אי אפשר להעמיד בששמו בו שמת הבעל, שאם כן, לא רק שיש להם לבניו ליזון מנכסיו, אלא הם יורשים את הכל. תרץ את הגמרא, אמר רב שישת בברייתא מדובר במשרה את אשתו על ידי שליש. מינה הבעל אפוטרופוס לזון את אשתו, ועכשיו הפסיק האפוטרופוס לפרנס אותה. באופן הזה מודה שמואל שבית דין פוסקים למזונות, שהרי הטעם ששמואל סובר שאין פוסקים מזונות לאשת איש, זה משום שהוא חושש שמא הבעל השאיר לצרורות כסף, או שמא אמר לה, צאי מעשה ידייך במזונותייך, תתפרנסי ממה שאת מרוויחה. כאן אין שום חשש כזה, כי כיוון שמינה אפוטרופוס לזון אותה, ודאי שלא התפיס לצרועות ולא אמר לצי מעשה ידייך במזונותייך. שואלת הגמרא, יחי, אם הברייתא מדברת בשהיה מפרנסה על ידי אפוטרופוס, בניו ובנותיו נמי, אם היה מפרנסם על ידי אפוטרופוס, יש לנו לפרנסם מנכסיו, במקרה שאפוטרופוס פסק מלפרנסם, שהרגילה אב דעתו שהוא רוצה לפרנסם משלו, תרץ את הגמרא, כשאישרה לזו ולא אישרה לזו, כשמינה אפוטרופוס לזון את אשתו ולא מינה אפוטרופוס לזון את בניו ובנותיו. נוחה הגמרא את התירוץ ואומרת, מהי פסקל, סמך מה אתה קובע שאדם רגיל למנות אפוטרופוס למזונות אשתו ואינו רגיל למנות אפוטרופוס למזונות בניו ובנותיו? ומכיוון שדחתה הגמרא את האפשרות הזו להעמיד את הברייתא במשרה על ידי אפוטרופוס, חוזרת בה הגמרא מהתירוץ של רב ששת ומביאה תירוץ אחר. אלא אמר רב פאפה, הברייתא מדברת כששמע בו שמת בעד אחד. ולכן היא האישה עצמה, די בית אינסובי בעד אחד, מצי למין סבא. אם האישה רוצה להינסה לאדם אחר על סמך עדותו של עד אחד, היא רשאית להינסה, כי חכמים הקלו בעדות אישה, להתירה להינסה על ידי עד אחד שמעיד על מות בעלה. ומכאן שאנו מחשיבים אותה כאלמנה, לכן מזוין אינה מייבין עלה. גם אנחנו נותנים למזונות כדין אלמנה, כי שמואל מודה שפוסקים למזונות, אבל בניו ובנותיו, די באו למיחת לנכסיו בעד אחד לא מצו נחתי. אם הם רוצים לירד לנכסיו ליורשם על סמך עדותו של עד אחד שהאבי אמת, הם אינם רשאים, הרי אנחנו נוקטים לגביהם שאביהם חי, ולכן מזוינינם היא לא יאבינה לגע מזונות, איננו נותנים להם מנכסיו. חוזרת הגמרא עכשיו לבאר את דברי הברייתא ושואלת, מהי דבר אחר, מה כוונת הברייתא במה שאמרה שאין לוקחים מנכסיו בשביל דבר אחר? משיבה הגמרא, רב חיסדא אמר תכשיט, בושם שהיו אנשים מתקשטות בו, שכיוון שאין בעלה אימה, אינה צריכה להתקשט, ורב יוסף אמר צדקה, אם פסקו בית דין על בני העיר ליתן כך וכך צדקה, אין יורדים לנכסיו ליטול מהם לצורך כך. ומבארת הגמרא, מנדה אמר תכשיט, רב חיסדא שאמר שכוונת הברייתא שאין לוקחים מנכסיו לצורך תכשיט, כל שכן שהוא מודה שאין נוטלים מנכסיו לצורך צדקה, שאיננו לעשות צדקה מנכסיו. אבל מנדה אמר רב יוסף שאמר שכוונת הברייתא שאין נוטלים מנכסיו לצורך צדקה, חולק הוא על רב חיסדא וסובר שדווקא לצורך צדקה אין נוטלים מנכסיו, אבל תכשיט יאבין לנה נותנים לאישה מנכסיו, דלא ניח עלי, דתי נבל. אין הבעל רוצה שאשתו תתנבל מחוסר תכשיטים. רואי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומיים, שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מהו סדר אליהו רבא ומהו סדר אליהו זוטה? שאלה שנייה, מהו שכר מגיע ספרים? שאלה שלישית, כמה פרוחות היו בבית שני ואיכן? שאלה רביעית, האם מזבח הזהב והנחושת נחשבים כבניין ומדוע? שאלה חמישית, מה היו עושים במותר התרומה? השאלה האחרונה, מהו קיץ המזבח או קיץ המזבח? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, א' בסיוון תשע"ה, ראש חודש סיוון תשע"ה. סיימנו בסייעת הדשמיא דף קוף וב, ואף פלשנו ולמדנו חלק מדף קוף זין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי, ב' בסיוון תשע"ה, עם דף קוף זין, ואף חלק מדף קוף ח' ממסכת כתובות. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך. מלא מלא בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.